בשבועיים האחרונים שמתי לב שבשעה הספציפית הזאת לא שומעים? עכשיו? שומעים יותר טוב? המרצים בשעה הספציפית הזאת מותני השיעור עסקו בענייני דיומה. ענייני דיומה שלהם עסק כמובן בחג הפסח. שחיים פנה אליי וביקש לתת את השיעור הזה, שאלתי אותו באיזה נושא הוא רוצה שאני אדבר. אמר לי כבחירתך. ואני החלטתי לעסוק בענייני דיומה, אבל לא כל כך מסמכים כמו השמחה של חג הפסח, אלא במה שקורה היום ברחובות. מתוך הנחה שכשנעסוק בזה, אני לא תמים להניח שאחרי השיעור הספציפי הזה, אנחנו כולנו, או המערכת תשתנה. אבל אפשר ללמוד שהסיפור של מה שקורה היום ברחובות ניתן לשינוי. בהחלט ניתן לשינוי. מחלוקת היא, או ויכוח, הוא דבר חמקמק. יש לו פינה אחת שהיא פינה של אהבה ושל תוצרים ותוצאות יוצאות דופן, ופינה אחרת של מלחמה. ממש שני צדדים למטבע. אם נלך לשיעור הקודם של מה שקשור בלשון, מחלוקת מאוד תלויה בלשון ובהבלה של הלשון ובקבלה של הלשון ובכל מה שכרוך בזה. אז אני אולי אומר כך, אני לא הייתי רוצה היום לגלוש למה שקורה ברחובות, אבל כל אחד יוכל לתרגם את זה. כל מה שכרוך פה ויעלה פה היום הוא ראי, ממש תמונת ראי של מה שמתרחש היום ברחובות. ברחובות, במרקעים, ברשתות, וכל מה שקשור היום במה שקורה במדינת ישראל שעוברת כיום, אבל אני חייב להגיד, לא רק היום, אלא מיום בנייתה, ממש. היום ביתר סט וביתר עוז, התנצחות, מחלוקת על רקעים שונים, חברתי, דתי, אולי גם הדתי, פוליטי. העסק הוא גם במה שנראה היום במקורות שאני מביא כאן, שהם בעצם מקורות של מה שנקרא שתי הבארות הקודמות לחורבן הבית וחורבן המאה הראשונה לספירה, הם בדיוק תמונת ראי של מה שמתרחש היום. היום גוברות קריאות של כל מיני אנשים, אנשי ציבור, ציבורים שלמים, שמבקשים שנחיה כולנו ביחד ושנגיע למצב של יחד. אבל כדי להגיע למצב של יחד, צריך ללמוד איך להתווכח. ללמוד איך להתווכח זה כנראה קושי מאוד גדול. אמרנו כבר שהוויכוח הוא חמקמק מאוד. הוא מתחיל ברגל מסוימת ויכול להסתיים רחוק מאוד מן המקום ההוא. אז המפתח הוא בעצם ללמוד להתווכח. אני חייב להגיד גם כשמתחילים בסיפור של פתרונות של מומחים שקיימים היום, אז אנחנו מגלים שני דברים שבעצם לא הועילו לנו ולא כלום. אני אנסה לתרגם אותם. אתה רואה את זה במרקע, אתה רואה את זה ברחוב, אתה רואה את זה בכל מיני סיטואציות של סימפוזיונים ופאנלים, אני אנסה לתאר את זה. ממש, זה כהקדמה, אחר כך נעבור למקורות עצמם. הפאנל, זה איזה מין סוג כזה של, אתה מביא מומחים על רקע ערכי, אידיאולוגי, אחיד, בדרך כלל, ומלא אחד אחרי השני לדיון. הראשון אומר מה שאומר, אני כמובן לא אכנס, לא חשוב מה הנושא, זה בדרך כלל נכון, לא בפאנלים מקצועיים, אני אומר אידיאולוגים ערכיים, בפאנלים כאלה, הראשון עולה מה שאומר, השני בא אחריו לחייב לעשות איזשהו שינוי, אבל ערכית אידיאולוגית, הוא די מסכים עם הראשון, אז הוא תמיד יסתור משהו קטן, אבל עקרונית הוא יגיד את אותו דבר. אתם רואים את זה, זה היום, כל מה שאני מתאר כרגע קורה בפועל, במציאות. השלישי שיעלה אחריו יעשה את אותו דבר, והרביעי אותו דבר, ואם היו יותר הם יעשו אותו דבר. מה קרה בסיכומו של דבר? הפאנל הצליח לשכנע את המשוכנעים, או לא שכנע אף אחד אחר. ממש לא. נדמה להם אולי שהם עושים את זה, אבל הם לא מצליחים. יש פטנט אחר שנקרא סימפוזיון. סימפוזיון הוא משהו שאני רוצה קצת לתאר אותו, הוא קצת יותר מסובך, אבל התוצאות שלו הן די דומות. הסימפוזיון אומר את הדבר הבא, עלו על הבמה או על המרקע, זה לא משנה כרגע, 5 אנשים, 4 אנשים, 8 אנשים, זה לא ישנה את התמונה. הראשון אומר משהו, השני חייב לשנות משהו, הוא מסכים עם הראשון באלף ומתנגד ל4 דברים אחרים. השלישי עולה אותו דבר, הוא מסכים דווקא עם השני, אבל לא מסכים עם הראשון, יש לו מה להגיד, עוד משהו קטן כזה, ורביעי חוזר חלילה, ובזה נגמר סיבוב א'. המנחה מסיים סיבוב א', ומזמין את הציבור לסיבוב ב'. סיבוב ב', כדי לעשות, איך אומרים, לקצר, סיבוב ב' מסתיים כמו בדיוק סיבוב א'. מה בעצם קרה בסימפוזיון? אף אחד מן ה... באים לסימפוזיון עצמה, אז קרי מהמשתתפים בסימפוזיון, לא בא להקשיב, הוא בא רק להשמיע. אנחנו נלמד היום שאם אתה לא מקשיב, אם אתה לא מוכן להקשיב, לעולם לא תוכל להשמיע. זאת אומרת, תוכל להשמיע, אבל לא תוכל להשפיע. אני רוצה להגיד במה אנחנו נתעסק היום. השיעור הדי קצר הזה, שהוא מבחר של כל מיני מקורות, אבל הם לא היחידים כמובן, הוא הסיפור של המטפל בניסיון העצום של העם היהודי במה שקשור במחלוקת. התוצרים של המחלוקת, אמרנו שהיא חמקמקה, התוצרים של המחלוקת הזה זה ארון הספרים היהודי. ממש, כל כולו, מאלף עטף, ראשונים ואחרונים, עד היום הזה. זה התוצרים שלו. השומע יגיד, בעצם כולכם יכולים לומר, אנחנו מכירים גם מן המקורות, ויהיו מקורות כאלה גם שיבואו היום, ויאמרו לנו שבעצם המחלוקת הזאת גם גרמה אפילו להרג, לאלימות. ממש ככה. נכון, גם זה קורה במחלוקת. ולכן צריך לדעת, ללמוד איך לקיים מחלוקת. חכמינו זיכרונם לברכה כמובן ידעו לקיים מחלוקת כמו שצריך לקיים אותה, והיו להם גם טעויות. הטעויות האלה הביאו גם לאלימות, היא לא הייתה שם הקשבה, זה היה דומה קצת לסימפוזיון מבחינת התוצרים והתוצאות שלו, אבל עקרונית אפשר לקיים דיון מקשיב במחלוקת, לחלוק ולהישאר אידיאולוגים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שהאידיאולוגים אומרים לעצמם, מחלוקת תביא אותנו לאיזה סוג של פשרה, לאיזה סוג של שלום. לא. אפשר גם לחיות אידיאולוגית באופן מלא ומוחלט, ולמצוא פתרונות לחיים מיוחדים ביחד, ואת זה אני מקווה שנצליח לעשות בשיעור הקצר הזה.
זה בתנאי מעבדה, שאלה אם במציאות זה אפשר לעשות את זה. כל מה שאתה אומר זה בתנאי מעבדה.
תקשיב, זה נכון מה שאתה אמרתי, הסיפור של מחלוקת, אני לא יותר חכם מהמציאות שהייתה עד היום הזה. היו תקופות, שסיפור המחלוקת הביא את מה שהביא, הביא ארון ספרים יהודי. והיו תקופות שהמחלוקת, והיו הרבה תקופות שהמחלוקת, ימים, תקופות, שבועות ואפילו שנים, שהמחלוקת הביאה מריבות קשות, מלחמות קשות. אגב, העם היהודי, אני חייב להגיד את המשפט הזה, אחרי שאתה שואל אותי את מה שאתה שואל אותי. העם היהודי לא ידע לשמור או להפעיל ריבונות במשך זמן ארוך. עד היום הזה. היסטורית, זה נכון. זה גם הסיטואציה שלנו היום, ולכן מאוד צריך לפחד מן המחלוקת. ממש לפחד מן המחלוקת. אמרנו שבית ראשון חרב בגלל 3 דברים, בית שני חרב בגלל שנאת חיים שהיא כנגד 3 הדברים כולם, ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים להגיע לזה. אגב, אנחנו רואים היום ברחובות התעצמות של הסיפור. הוא לחלוטין לא פשוט. ולכן בחרתי במשהו שקשור בענייני דיומה, אולי קצת לעסוק בו ולהבין שהסיפור איננו פשוט כל כך. יש משהו אחד שאני קצת ארצה להרחיב בו, שהוא היום מאפיין כמה קבוצות שיוצרות הרבה מאומה בשדה. אבל נורא הייתי רוצה היום לא לקפוץ לזה, בגלל שאני יודע שאם נקפוץ למה שקורה בשדה ממש, אנחנו נגמור בוויכוחים, זה לא, זה עסק שלא יהיה, לא יהיה פה שיעור, יהיה פה ויכוח. אז אני רק אולי אגיד ככה, משהו אחד אני ארחיב, כי נדמה לי שחשוב להרחיב בו, ולטפל בו פרטנית. זה מה שנקרא, המשנה הרי מביאה ואומרת, הדוגמה האולטימטיבית של מחלוקת שהיא לשם שמיים, זה מחלוקת הלל ושמיים. הדוגמה האולטימטיבית של מחלוקת שלא לשם שמיים, זה מחלוקת קורח ועדתו. במחלוקת קורח ועדתו אני קצת ארצה להרחיב בפשט, להסתכל על הפשט ולהבין ולראות שבעצם מה שקורה במחלוקת, בפשט הכתוב בפועל, נעשה היום ברחובות, אבל ממש נעשה היום ברחובות. אז שם אתם תסלחו לי שאני אעסוק בפרשנות מה שנקרא של פשט הכתוב. אז אני עובר למקורות עצמם. אגב, לא בחרתי מקורות שקשורים, שיוצאים מן התקופה שבה דיברתי. זאת אומרת, רציתי להראות מי משתתף בוויכוח, יכולתי להביא את הרמב״ם בהקדמה למשנה וכל מה שקרוך בזה, לא. הבאתי בכוונה שלוש דוגמאות שיסבירו מי השותפים תמיד במחלוקת. נבין שמחלוקת לא יכולה שלא להיות. אין סיטואציה שבין בני אדם לא תהיה מחלוקת. אני לקטתי ב... פתיחה שלו או בכותרת של המקורות במילה ויכוח, כי היה לי הרושם שמה שקורה היום ברחוב בפועל הוא באמת ויכוח לשם ניצחון, ולכן השתמשתי בויכוח. אז אני עובר, אבל מנסה להסביר בזה שאין סיטואציה של בני אדם שותפים יחד, אגב גם לא אני באופן אישי עם עצמי, שאתה לא חי בויכוח, אין סיטואציה כזאת. אנחנו עוברים למקור הראשון. נגד, עוד פעם? נעשה תורה כשתי תורות. כולם מכירים את המקור הזה, משרבו תלמידי שמאי והלל, שלא שימשו כל צורכן, רבו מחלוקות בישראל ונעשה תורה כשתי תורות. אמרתי, אני משתמש רק במקורות של אותה תקופה. המקור הזה בעצם אומר כך, א', כשיש רבים, מחלוקת תהיה. ישנה. מה שקורה כשיש רבים, כל אחד מבין אחרת. אנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו ששומע עכשיו מה ששומע, מפנים משהו שונה בהתאם להתייחסות האישית שלו. ולכן, שיש סיטואציה של בית מדרש, גם בבית מדרש זה, שיעמוד מי שיעמוד ויאמר מה שיאמר, רוב האנשים, כל אחד מכם יתפוס את העניין בצורה אחרת ושונה. בדמיונות שלו ובחזיונות שלו הוא רואה סיטואציות שהשני לא ראה, בעובדה. זה מה שקורה גם כאן. אלה לכן תהיה תמיד, תמיד, תמיד מחלוקת. זה מה שאומר המקור. אומר במפורש, משרבו תלמידי שמאי והלל, אגב שהיו להם דעות מנוגדות לכתחילה לכל אחד מן הבתים האלה באופן נפרד, אלה חלקו במאות רבות של הלכות. אני חוזר, במאות רבות של הלכות. תמיד כל קבוצה הייתה קבוצה נגדית לקבוצה האחרת. זאת אומרת, סיטואציות של איפחה, ממש של איפחה. אז צריך לזכור, משרבו התלמידים, בית הלל ובית שמאי בעצמם, זאת אומרת, הלל ושמאי במאות, בית הלל ובית שמאי, זה העסק התרחב, תראו בעיניים, יש פה קר מרחב בשביל להתווכח בו מה נכון ומה לא נכון, מהי העמדה ומה הנכונה ומה העמדה הלא נכונה.
אבל זה לא רק פונקציה מספרית. זה משהו קודם.
אני מסכים, כל אחד הבין משהו אחר. כל אחד הבין משהו אחר, אבל אם רבים מבינים משהו אחר, הסיטואציה היא יותר חמורה. אנחנו נראה בהמשך, המקורות האחרים ישלימו לך. מקור מספר 2. לפי ששני אנשים יהיו שקולים בתבונה ובעיון, ובידיעת העיקרים אשר יולידו מהם, לא תיפול ביניהם מחלוקת כלל. עם שניים למדו באותו בית מדרש, אינטלקטואלית הם די דומים, יש סיכוי, אגב יש סיכוי, שהשניים האלה לא תהיה ביניהם מחלוקת בכלל. וכאשר נתמעתה דרישת תלמידיהם ונחלש הקשם, זה משהו שקשור, המקור הזה אומר לנו, אנחנו שוב, המקורות מדברים על, על מספרים, אבל צריך להזכיר, הדגשים פה הם אינטלקטואליים. זאת אומרת, יש הבדלים בין אנשים בקשר ליכולת האינטלקטואלית שלהם. ולכן זה משלים את, את המקור הראשון. ונחלה שכשם נפלה מחלוקת ביניהם, היות שהקש כל איש מהם לפי ערך שכלו, ומה שאצלו מן העיקרים. הדגשים של בני אדם הם דגשים שונים, ולכן יפלו מחלוקות בין אנשים. המקור הבא משלים את כל שלושת הקבוצות שהם, איך אומרים, יהיו שותפים בוויכוחים. אני אומר עוד פעם, מספרים גדולים עושים את זה, הבדלים גדולים עושים את זה, הבנה שונה, אני משלים, הבנה של, שונה של בני אדם עושים את זה, וגם כמובן היכולת האינטלקטואלית של בני אדם, כשאני אומר יכולת אינטלקטואלית ומנסה לתרגם את זה למציאות של היום, אז אני אומר, יש הרבה מן האנשים שרצים לכל כיוון, יש להם דעה ויש להם עמדה, ולא מכירים חצי מן הפרטים ולא יודעים על מה הם מתווכחים, מה הם לא מתווכחים. המקור הבא הוא מקור שמטפל בהיבט אחר לחלוטין. הרוצה להחמיר על עצמו לנהוג כדברי בית שמאי וכדברי בית הלל, על זה נאמר הכסיל בחושך ילך. התופס כולי בית שמאי וכולי בית הלל רשע, אלא אם כן דברי בית שמאי בקוליון ובחומריון, אם כדברי בית הלל בקוליון וחומריון. פה מטפלים בשני דמויות פסיכולוגיות שונות לחלוטין. זאת אומרת, אמרנו ככה, מספרים, אני חוזר על זה, מספרים, הבדלים אינטלקטואליים, ופה אנחנו מדברים בהבדלים נפשיים, פסיכולוגיים. יש האחד שהוא מפחד לעבור על אחת מהוראות התורה, או כל חומרה שהוא רק יכול למצוא, כדי שהוא לא ייקשל בשום מצווה, ותמיד הוא יהיה בסדר, הוא יקבל את החומרות הכי קשות שיכולות להיות. זה טיפוס שהוא בחושך יהלך, מה שאני כאן מפחד, פחדן. הוא לא רוצה לעבור על אף אחת מן המצוות. זה סוג מסוים של אדם פסיכולוגי, של נפש פסיכולוגית. הנפש האחרת היא הנענתן, ההפוכה היא הנענתן. הוא מחפש את כל הקולות, בית שמאי אמרו זה בסדר, אני בית שמאי. בית הלל, אביי רבא, אני תמיד איפה שיש כולה, שם אני נמצא. אנחנו כולנו מכירים, אגב, גם את הצד הזה וגם את הצד הזה, כל אחד מאיתנו, אנחנו חלק כנראה שותפים בזה בעצמנו, אז זה, זה, זה הסיפור, אלה, אמרנו, אם אני עכשיו צריך לחזור ולהגיד מי משתתף, כשנבין מה זה תמיד מחלוקת וכמה היא קשה, אז אני אומר ככה, זה מספרים גדולים עם דעות שונות, אינטלקטואלים שונים, ונפשות פסיכולוגיות שונות. זה בעצם אנחנו, בני אדם, ממש. אנחנו השותפים. אז צריך להבין, כשאחרי שאמרתי וחיפשתי בכוונה מקורות שנותנים וריאציה יותר רחבה, אחרי שאנחנו אומרים את מה שאנחנו אומרים, אז כבר קשה לנו להסכים שאפשר להגיע במחלוקת לאיזשהו סיכום. אבל אפשר להגיע לסיכום. אני רוצה לעבור רגע לקורח. אני רוצה לעבור לקורח ואני רוצה לקרוא את קורח בעצמו, ואני אסביר מדוע. כי למחלוקת אפשר, אחרי שראינו את ההרכב המאוד מסובך של בני אדם שמשתתפים במחלוקת, צריך להבין שבמחלוקת אפשר לאסוף הרבה מאוד אנשים בדרך מאוד מסוימת. אם אתה יודע לחוש מה מטריד ומה מעצבן את האנשים, גם אם האינטרס שלהם הוא לא שונה, הוא שונה, גם אם האינטרס שלהם שונה, תוכל לאסוף אותם. הדוגמה הנהדרת היא קורח. אני רוצה לעבור על הדוגמה הזאת בפשט. ויקח קורח בן יצהר בן קעת בן לוי ודתן ואבירם בני אליעב ואון בן פלת בני ראובן. רואים שיש פה מרכיבים, כולנו מכירים את זה, אני לא מחדש בזה דבר. אבל יש פה הטיעון האחד, הוא אגב לא מופיע בפשט, אני אחזור על זה כשנגיע לזה, אבל הוא לא מופיע בפשט. קורח בן יצהר, אמרנו, אם אני אקח את רשי ואת המפרשים, יש לו בעצם טענה הגיונית, מתקבלת על הדעת. הוא לא בנה משהו שיכול להרחיק את כל העולם. אני הבן של יצהר, שני זה, אני אני, יש לי מקום בכהונה, מה פתאום לקחו את זה שני האחים, השתלטו על הסיפור של גם מלוכה וגם כהונה, הכל לקחו. יש לו איזושהי טענה הגיונית. מצטרפים אליו בני ראובן. בני ראובן, הטענה שלהם, אגב נראה את זה בהמשך, היא לא נכונה. זאת אומרת, חלק מהמפרשים יפרשו שמה שביקשו, למה בני ראובן הצטרפו, רש"י יגיד בגלל שהועיל הרשע הולך שכנו, הם שכנים בתימנה, אבל בתימנה, ממש ככה, אז השניים האלה שכנים, ואפשר היה לצרף אותם, אבל חלק מהמפרשים יגידו בגלל העניין של הבחורים. בטענה של בני ראובן שתבוא אחר כך, אין תמיכה בזה. יש תמיכה במשהו אחר, כשנגיע לזה אגיד את זה. וגם און בן פלט, שהוא אחר כך לא יופיע, ואני אנסה להסביר אחרי זה, למה הוא לא מופיע, מה היה פה? ואון בן פלט לבני ראובן, ויקומו לפני משה, אנשים מבני ישראל, 50 ו-200 נשיאי עדה, לא אנשים פשוטים, אלא מכובדים מאוד, אולי רובם בני ראובן, לא כהנים, לא כהנים, בביטחון, כי אין להם מה להרוויח. אני חוזר, לא כהנים, אין להם מה להרוויח. הטענה של... של של קורח בעצמה פותרת את כל הכהנים מלהצטרף, כי הוא אומר אני השני, אז לכן האחרים לא יכולים, אין פה כהנים, יש פה אולי אחרים שתכף נבין, זה ערב רב כזה. 250 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם ויקהלו, הוא מקהיל עוד מערכות שלמות של אנשים שנדמה לו ששותפים ב רוגז או בהתנגדות למשה, ועל אהרון ויאמרו אליהם רב לכם כל העדה קדושים, כולם, אנחנו מערכת שלמה של אנשים קדושים, כולם קדושים ובתוכם השם ומדיעו תתנסו על קהל השם, וישמע משה ויפול הפניו וידבר כל עדתו למור בוקר ויודע. משה נזקק פה במקרה הספציפי הזה, היה טיעון שהוא קצת מתקבל על הדעת ויכול לאסוף את הקהל, ויכול לאסוף את הקהל. משה נזקק לנס ומבקש את הנס. זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, ותנו בהם אש ושימו עליהם כתורת לפני השם מחר, והיה איש אשר יבחר השם הוא הקדוש, הוא הקדוש רב לכם בני לוי. ויאמר משה אל קורח שימונה בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם עדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם. זאת אומרת, משה טוען כלפי קורח מה שקורח לא טען. משה אומר לו, מה פתאום אתה מבקש כהונה? זאת אומרת, הוא מזהה, וזה בדיוק מה שהיה צריך להדגיש. משה מזהה שהכוונה של קורח היא אחרת ממה שהוא מציג. הוא מציג, הוא מבקש לקנות את הקהל. כשהוא מציג, הוא מבקש לקנות את הקהל. כולם קדושים. הוא לא מבקש טענה אישית. אין לו פה שום טענה אישית. משה מזהה את הטענה האישית שלו. אגב, כל המפרשים הולכים עם הסיפור הזה. כמובן, משה הענב מכל אדם, אין לו, השליחות שלו היא שליחות של הקדוש ברוך הוא. הוא לא בנה שליחות מעצמו. אין פה, אבל... אני מדגיש את הסיפור בכוונה, זה בדיוק, אגב, אני חוזר לכל תמונת ראי של הרבה דברים שקורים היום ברחוב. הטענה היא לא הטענה האמיתית. ההפגנה, אני לא רציתי להיכנס לזה, אני לא אכנס לזה. אני אומר, צריך לזכור את זה, זה פטנט נהדר לצרף אנשים להפגנה. אתה רוצה הפגנה טובה, אל תטען טענה אישית. תטען טענה משהו שאתה מזהה, שהרבה שותפים לה. אם הרבה שותפים לה, תצליח, תאסוף קהל. משכן לעבוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי, וקשתם גם כהונה. אמרתי, זה לא הייתה הטענה של קורח. לכן אתה וכל עדתך נועדים על השם, ואהרון מהו, כי תלינו, תלינו עליו, וישלח משה לקרוא לדת. עכשיו בא סיפור דתן ואבירם, שגם אותו אני רוצה להדגיש. וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם בני אליאב, ויאמרו לא נעלה. טוב, זה, אנחנו אומרים משה רצה שלום, זה בסדר, זה ההסברים הרגילים. אבל, ואז מה הם אומרים? המעט כעליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם מסתרר. הטענה הזאת אגב לא תומכת בנושא בחורים, היא תומכת בנושא של חטא המרגלים. אומרת, מה שקרה אחרי חטא המרגלים זה העונש 40 שנה במדבר, וכולם ימותו במדבר. הטענה של בני ראובן נכונה, היא מושכת קהל. ממש מושכת קהל. עכשיו אנחנו מתחילים להבין למה משה היה נזקק לנס. היו פה טענות אחרות לחלוטין מהמציאות. אומרת, זה אחד. והאחרון שאני רוצה לטפל בו זה און בן פלט. און בן פלט, יש לי עזרה נהדרת מאשתו של און בן פלט. ממש עזרה נהדרת. מה אומרת לו אשתו? אומרת לו, תשמע און, אם זה ינצח, איך כתוב שם? אתה תלמידה. אם קורח מנצח, אתה כלום, אתה לא זוכה פה, אתה לא בתמודה בכלל. ואם משה, אתה בכל סיטואציה לא זוכה. אתה נשאר תלמיד, שב בבית. אגב, גם זה לא כל כך עזר. אתה צריכה לעמוד, המדרש מספר, אתה צריכה לעמוד פרועת שיער ולמנוע כניסה של אנשים שבאים לאסוף אותו. עד כדי כך זה הרצון העצום. מה? כן, חולה, אמרה שהוא חולה. זאת אומרת, עד כדי כך, תחשבו על הסיפור הזה. אתה לא מרוויח כלום. אתה לא בסיטואציה. אתה ממש לא בסיטואציה, או בכל זאת, וואו, תודה רבה.
יש לך פה תודה. מקורות ארוך, אתה.
תודה. אז אתה לא בסיטואציה בכלל, ואתה בכל זאת רוצה להשתתף. אותי זה מלמד משהו. ממש מלמד משהו. אז נגענו בזה שבעצם זאת המחלוקת שהמשנה רואה בה מה שנקרא מחלוקת שלו לשם שמיים. שאני חוזר, אם אני צריך לתרגם אותה, אז אני אגיד אותו ככה. מחלוקת שלו לשם שמיים מסתתר מאחוריה תמיד בלוף, שהיא לא הטענה הנכונה. ממש ככה. אתה רוצה להצליח במחלוקת שלו לשם שמיים? אל תטען טענות אישיות, תטען טענות שאוספות ציבור. אם תטען טענות שאוספות ציבור, הציבור יבוא, כי יש תמיד נרגנים. יש נרגנים על רקע א', אמרנו, אנחנו בני אדם שונים פסיכולוגית, אנחנו בני אדם שונים אינטלקטואלית, תמיד יש נרגנים, תמיד יש נגד. מי שהיה פעם בהנהגה, חבר מועצה, יודע שתמיד יש, תמיד יש משהו. יש אחד יש לו טענה כזאת, שני טענה כזאת, יש שניים שאומרים תודה. העסק מסובך. ממש מסובך, אנחנו יודעים ממשה, לא צריך להביא דוגמאות מפה, ממש ככה, יודעים ממשה. אז העסק מסובך. טוב, אז גמרנו עם הסיפור של הטענות, ואנחנו יודעים איך נראית, איך אומרים, מחלוקת שלו לשם שמיים. וישלח, אוקיי, זה, עברנו לשלוש א'. עכשיו, אנחנו מנסים לתרגם את המשנה הזאת. המשנה אמרה ככה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזה היא מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. שני דברים צריכים הסבר במשנה. זה המושגים לשם שמיים, והסופה להתקיים. אגב, פה יהיה עיקרון מאוד חשוב בסיפור הזה. ואז ענה ארבע. כל מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, זה הסבר של מה שנקרא סופה, אמרנו צריך לבדוק מה זה סופה, ואני שמעתי פירוש סופה תכליתה המבוקש מעניינה. מה זה מחלוקת לשם סופה? שהתוצאה ברורה. זה התוצאה ברורה. אם הייתי שואל את רוב האנשים שיושבים פה, או בכלל את רוב האנשים, איך הם היו רוצים שמחלוקת תיגמר, היו אומרים עם פרשת חוקת, עם סיכום. כולם היו אומרים, צריך להכריע. יש, אגב, הכרעה כזאת לא עומדת הרבה זמן. ממש לא עומדת הרבה זמן, זה נלמד אחר כך מהמקורות. הכרעה שבאה על רקע של בחינה מסוימת, שיש בה סיבות לכאן וסיבות לכאן, ובסוף אתה מגיע לתוצאה, היא כן מושכת ונשארת לזמן. ומחלוקת שהיא לשם שמיים, התכלית והסוף המבוקש מאותה מחלוקת היא להשיג את האמת. עברנו לעניין של לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? אגב, לשם שמיים אפשר גם להרוג. שם שמיים, כי אם היינו עושים את ההפסקה של בלה, כבר אמרתי קורח חוקת, עם ההפסקה של בלה, תוצאה של בלה, אז יש גם קנאות. בקלות, אפשר, והיא הלכה שאין מורין כן. ממש הלכה שאין מורין כן. ומחלוקת שהיא לשם שמיים התכלית והסוף המבוקש מאותה מחלוקת, להשיג האמת. וזה מתקיים, כמו שאומרים, מתוך הוויכוח התברר האמת. כמו שנתבהר במחלוקת הלל ושמי, שהלכה כבית הלל. אני רוצה להגיד על זה משהו שהוא אולי יפתח את הדיון. כשהאמת היא יעד, זאת אומרת, אני רוצה להשיג את האמת, אני פתוח. אני מחפש אותה. אני פשוט פתוח, אני מחפש אותה. כשהאמת היא עובדה, אני סגור. אני חוזר. כשהאמת היא יעד, אני מחפש אותה, אני פתוח. אני לומד, אני מתווכח, אני רוצה להגיע אליה, אני עושה כל מאמץ, אני אדם פתוח. ולכן כשהיא תתקבל בסיכומו של דבר ותסתכם, כולם יקבלו אותה. כשאני, האמת ידועה לי, חד משמעית, היא עובדה, אני לא מוכן לשמוע, כמו שראינו אצל בני ראובן, אז כמובן שהיא לא תתקבל. היא תתקבל, אבל היא תלויה. היא ממש תלויה. כמו שנתברר, ומחלוקת שאינה לשם שמיים, תכלית הנרצה בה היא בקשת השררה ואהבת הניצוח. זה המחלוקת של נורח, קורח ועדתו. זה הסוף אינו מתקיים כמו שמצינו במחלוקת קורח ועדתו, שהתכלית וסוף כוונתם הייתה בקשת הכבוד והשררה. זה הברטנורה, אגב, על המשנה הספציפית הזאת מסביר אותה. זאת אומרת, מחלוקת לשם שמיים הבנו, היא לא תתקיים, היא תיגמר. בסיכומו של דבר כולם יבינו שהמחלוקת הזאת לא היו לה רגליים, לא הייתה לה סיבה באמת. אבל במחלוקת השנייה, למה? כי בעצם מה שהתחבא מאחוריה זה דבר לא אמיתי. במקרה הזה זה כבוד ושררה. עברנו היות ולוח הזמנים רץ, אז אני אנסה לרוץ גם קצת יותר קדימה. כל מחלוקת שהיא לומר וכו' וכו' לשם שמיים וכל מה שקרור בזה, לומר כי מה שאמר כל מחלוקת, אגב רבינו יונה מאוד מעניין, כל מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים הכוונה שלעולם התקיימו במחלוקת, היום יחלקו בדבר אחד, למחר בדבר אחר, למחלוקת יהיה קיים, היא תמשיך כל הזמן ונפשך ביניהם כל ימי חייהם. מחלוקת יכולה להמשיך כל ימי חייה. אפשר לחיות איתה. ממש אפשר לחיות איתה. אגב, בית הלל בתקופות מסוימו ובית שמי שהיו חלוקים, אמרנו במאות, מאות הלכות, בכל זאת ידעו לחיות ביחד במקרים הכי קשים שיכולים להיות, וזה נראה בהמשך. אפילו במקרים שבהם היה קרט מצד אחד ואי אפשר היה בשום אופן ופנים, הצליחו לחיות עם פטנטים, נראה גם את הפטנטים, אבל הצליחו לחיות. ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, רק במחלוקת הראשון יספו ויתמו, שם ימותו במחלוקת של קורח. זאת אומרת, הרבינו יונה הוא מעניין. לא צריך תמיד להכריע במחלוקת. אפשר לחיות עם מחלוקת. שאלה באיזה, שוב, לא בכל מחלוקת כמובן אפשר לחיות, אבל אפשר לחיות במחלוקת. אגב, אנחנו יודעים מחיינו שאפשר לחיות במחלוקת ולהתקיים, ולהתקיים טוב. עכשיו, כדי שנבין את זה, אנחנו באים עכשיו למקור הבא. ואלה הן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, שעלו לבקרו ונמנו ורבו בית שמי על בית הלל. היו שם, באו לבקר את רבי חנניה, אגב הוא עסק באותה עת, כך אומרת הגמרא, בפירוש של ספר יחזקאל, כי חכמים רצו לגנוז את ספר יחזקאל, והוא עשה מאמץ גדול כדי להבהיר את מה שכתוב ביחזקאל, איך אומרים, יתכנס למה שכתוב בתורה, ושלא יגנזו את ספר יחזקאל, הוא יהפוך להיות בתוך הקנון, בתוך ספרי הקודש. וכך כמובן קרה. אליו התאספו כמובן אנשי בית שמאי ובית הלל, זה המקרה, ונבנו ורבו בית שמאי ובית הלל, ו18 דברים גזרו בו ביום. רוב הדברים שהם גזרו היו קשרו, היו באותו היה פיתם ויינם ובנותיהם, כל מה שקשור בתומה ותארה, כל דברים שבית שמאי ובית הלל חלוקים עליהם, ואגב לא מפשירים של חיות ביחד. זאת אומרת, ממש לא, אתה לא יכול לאכול את אחד את השני, אגב בית הלל החמיר בתומה. ממש כך, היו דברים שבית הלל לא יכול היה בשום פנים ואופן לקיים בתוך מסגרת של אכילה בתוך בית שמאי, לפי הלכה של בית שמאי. אבל בכל זאת ישבו ואכלו ביחד. אמרתי, היו גם פטנטים, זאת אומרת, לא כולם מסכימים שהייתה פה פשרה. היה, לפעמים זה לא הייתה. יש כאלה שיגידו את הדבר הבא שהוא מאוד מעניין. יש כאלה שיגידו את הדבר הבא. הם קיימו את ההלכה. זאת אומרת, אם הלכת לבית הלל ועשית משהו בבית הלל, נהגו לעשות, שהוא בניגוד לדעתך, יכולת להסכים, לאכול ולעשות את הכל עם בית הלל, כי קיימת הלכה, הלכה כבית הלל. אז יש פטנט גם במקרה הזה, אבל לא כולם סברו את הסברה הזאת, היו כאלה שאמרו, ידעו אותם, אמרו להם, לא היו דברים מעולם, לא קרה מעולם, כל מיני דברים הנוסח הזה. אבל עקרונית, 18 דברים היו באותו היום, אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. עכשיו אני אמר, רבי אליעזר, שאגב היה שמאי, הוא היה מבית שמאי, אמר, אומר, בו ביום גדשו את השאה. אני רק אסביר את הסיפור של גדשו את השאה. המילה המתאימה לשאה מלאה עד אפס מקום זה מטפוטה. זה לא גדשו, גדשו זה בעבר. גדשו את השאה בא להגיד יותר ממה שהיה השאה יכלה לקלוט. ממש ככה. אומר בו ביום גדשו את השאה. רב יהושע, שהיה הללניק, אומר, בו ביום מחקו אותה. לא, ישרו את הסיפור, לא. אמר לו רבי אליעזר, אילו הייתה חסרה ומילו יאות. אם היה חסר ומילו ומביא דוגמה, יאות, אז זה בסדר. לחבית שהיא מלאה אגוזין, כל מה שאתה נותן לתוכה סומסומין, היא מחזקת. אתה מכניס סומסומין כאלה לתוך החבית שלה, בין האגוזין יש חלל. אז אתה יכול למלא את החבית עד לקצה שלה, לתפף אותה עד הסוף, והיא תהיה מלאה. אז אפשר עוד להוסיף, בית שמאי הוסיפו, החמירו, גדשו את הסר. עשנו זה מחזקת. אמר לו רבי יהושע, אילו הייתה מלאה וחיסרו היאות, זאת אומרת, אם היה מלאה בשמן ולקחו מים והכניסו מים אל תוך השמן, המשקל הסגולי מעלה את השמן ומעיף אותו החוצה, אז זה היה, זה דומה לחבית שהייתה מלאה השמן, כל מה שאתה נותן לתוכה מים היא מפזרת את השמן. תנא רבי יהושע בן אוניה, תלמידי בית שמאי עמדו להם, זה המסורת שלו, זה לא דעת כולם. המסורת של רבי יהושע בן אוניה, תלמידי בית שמאי עמדו להם מלמטה והיו אורגין בתלמידי בית הלל. אותו יום הייתה דוגמה נהדרת של מחלוקת, איך אומרים, זה לא אפשר להם לשבת בבתים ביחד. היות ולא אפשר להם לשבת בבתים, אמרנו, זה הייתה 18 דברים שקשורים באמת גם במפגשים הביתיים, פיתן, יינן, בנותיהם וכו' וכו'. אז במילים פשוטות, לפי המסורת שלו, היה שם הרג ממש. לפי המסורת האחרת, הברייתא, שישה מהם עלו והשאר עמדו עליהם בחרבות ורמחים. הביאות בביאות בסנדרין קבעו הלכה על פי רוב, ממש על פי רוב, אז המסורת של הברייתא אומרת שבעצם עמדו למטה ומנעו מהם באלימות לעלות למעלה ולתפוס רוב. זאת אומרת, באותו יום היה, ההלכות שנתקבלו באותו יום, היו הלכות שנתקבלו ברוב, בגלל שבית שמאי מנע מאנשי בית הלל לעלות למעלה. זה, אני אומרת, המסורת של הברייתא, המסורת של רבוניה, שהיה אלימות ממש. אלימות ממש בכל מקרה הייתה, או בדרך של איום, או בדרך של הרג, אבל אלימות הייתה. סליחה? אמרתי, לא רוצה להיכנס, אני מפחד היום, כי ברגע שאתה נכנס לתיאורים של מה שקורה אצלם, אמרתי, כל אחד והדמיון שלו, אנחנו אנשים שונים, אבל בקלות, ממש בקלות, אפשר לראות בדיוק, אבל בדיוק, את מה שמתרחש היום. אבל אנחנו מגיעים לשלבים שבהם אנחנו יכולים לומדים איך לחיות עם מחלוקת. אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות ובאחיות, בגט ישן ובספק אשת איש ובמגרש את אשתו ולנה אמו בפונדקי, בכסף ובשווה כסף, בפרוטה ובשווה פרוטה, לא נבנו בית שמאי מליסה אנשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי. היות והזמן רץ, אז אני ממשיך גם עם השני שהוא די דומה. אמר רבי אבא אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. והלכה כבית הלל, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחים ועלובים היו ושונים דבריהם. ודברי בית שמאי ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי. אלה שני מקורות שמחייבים הסבר יותר משמעותי. המחלוקות של בית שמאי ובית הלל, כן, דוגמה אחת בלבד כדי לקצר, ממש דוגמה אחת, והיא הדוגמה שכולנו מכירים והיא הכי פשוטה אולי. זה הסיפור של מה שנקרא ממזרות בינתיים, ככה קוראת לזה הגמרא. מה זה הממזרות? הממזרות ביניהם. לפי בית הלל, אם אדם מקדש אישה בשווה פרוטה או בפרוטה או בשווה פרוטה, היא מקודשת. לפי בית שמאי, אם אדם מקדש אישה בדינר, אז היא מקודשת. אם הוא מקדש בפרוטה, היא לא מקודשת. עכשיו, מה קרה אם אישה נישאה למישהו בפרוטה לפי בית הלל, ואחר כך נישאה למישהו נושא, אל תשאלו איך זה קורה, אני רק נותן דוגמה, זה מה שהדוגמה. היא התחתנה עם מישהו בדינר, ואחר כך היא קיימה קשר אינטימי עם הבן פרוטה, עם הראשון, עם ראובן הראשון שנשא אותה בפרוטה. ילדים שנולדו מראובן הם ממזרים בשביל השני, בשביל שמאי, בשביל הדינר, נקרא לו שמעון. אומרת, כל מי שנולד מראובן עכשיו הוא ממזר לשמעון, ממש כך, והפוך. זה מה שמביא, איך אומרים, היה צריך להיות מצב שבו בית שמאי לא מתחתן עם בית הלל. בלתי אפשרי. אני אומר, יש פטנטים. אנחנו מדברים על התיאורטיקה. יש פטנטים. הפטנטים לא קרה מעולם, לא התחתנה, לא היה, כל מיני דברים, אבל מביא סיטואציות. היו סיטואציות של אמת שבית שמאי לא יכול היה להתחתן. ומה אומר המקור? למרות שהיו הבדלים ביניהם, עוד פעם, אל תגידו לי, קרה גם הפוך, נכון. אבל קרה גם מה שאני אומר כרגע, שהיו תקופות רבות שבה הם יכלו לחיות ביחד. ממש ביחד, זאת אומרת לקבל, כמו בפטנט שאמרתי קודם, קיימים את ההלכה כבית הלל, ואז קיימנו הלכה, נכון שזה בניגוד לדעתנו. נניח שזה קרה, בניגוד לדעתנו, אבל זאת ההלכה. מקבלים, ההלכה היא על פי רוב, נקבעת על פי רוב, נקבע הלל. עכשיו אני רוצה לעבור לסיפור של הלל, כי הוא נראה כאילו הם קיבלו מתנה שהם אנשים נחמדים. לא, הם לא קיבלו מתנה שהם אנשים נחמדים בכלל. זאת אומרת, זה שיצא בת קול ביבנה ואמרה הלכה כבית הלל, זה לא מתנה לבית הלל. לא בגלל שהם אנשים יפים והיו, אלא בגלל שהם היו נוחים ועלובים. מה זה נוחים ועלובים? הם היו כאלה שלקחו את דעת בית שמאי, ופרטו אותה לעצמם, הם הקדימו את דעת בית שמאי. אמרנו, אני חוזר לסימפוזיון של ההתחלה, אף אחד לא מקשיב לאף אחד. בית שמאי כאילו לא מקשיב, יש לו דעה ברורה, חד משמעית. אבל לבית הלל אין דעה חד משמעית. הוא בוחן את דעתו על פי דעת בית שמאי. הוא תמיד מביא, כשהוא אומר להגיד הלכה, הוא מביא את בית שמאי, ומסביר למה הוא חושב הפוך מבית שמאי, ולמה הלכה כמותו. הוא מקשיב. הבדל אחר, אצלו האמת, החיפוש של הדבר הנכון, הוא יעד. הוא יעד. היות והוא יעד, אז הלכה כבית הלל, זה לא פרס. זה לא מתנה להיותם אנשים נחמדים. אלא, איך אומרים, מכילים? לא. ממש לא. אלא בגלל השיטה והאופן שבה הם עבדו. זאת אומרת, אתה מוכן לשמוע? היום לא שומעים. אנשים לא שומעים. פשוט לא מקשיבים. אתה מדבר, אתה רוצה להגיד את שלך. אבל בנוסח של להגיד את שלך, לא תקנה חבר. זאת אומרת, כדי לקנות חבר ולקנות דעה ולנסות לשכנע באמת, תקשיב, יש לשני איזושהי בעיה, בעיה של אמת, תקשיב לו. תקשיב לו, תדע אולי לטפל בסיפור יותר נכון. תבוא לסימפוזיון עם דבר חד משמעית, המנחה יסכם, איך אומרים היום, למדנו, לא הצלחנו למצות את העניין, עבר, הזמן היה קצר מדי, אבל קיבלנו דעות שונות. אז זה יהיה פחות או יותר המצב. אז אתם רואים, לא נמנעו בית שמי מלעיסה אנשים בית הלל, ולא בית הלל בית שמי, אלא נוהגים באמת ובשלום. נכנס מושג נוסף שהוא מושג השלום, שהוא אגב בדרך כלל מתנגד לאמת. ובשלום, שנאמר, האמת והשלום אהבו. ממזרות בינתיים, זה עברנו עליה ונתתי דוגמה ממנה, ולמרות הממזרות ביניים, כמו שאמרתי קודם, בכל זאת במקרה הזה, הצליחו לחיות ביחד, ממש לחיות ביחד. אני רוצה לנסות, היות, יש לי עוד כמה דקות, כן? שלוש דקות. אז אני קופץ מסעיף 10 שלא יוסיף הרבה מאוד, דווקא למקור מספר 11, שזה מדרש מלאכת מחשבת. ממש מלאכת מחשבת. נמצא אגב גם בחגיגה, ונדמה לי בעוד מקומות. אני בחרתי אותו דווקא מתוך הרבה. ביום השביעי וכולי, הדאוד הכתיב, לקחו פסוק מקוהלת, דברי חכמים כדורבנות וכמספרות נטועים, בעלי אספות ניתנו מרואה אחד. זה פסוק שבעצם מופיע בקוהלת, אבל התרגום שלו שקיבלנו כאן, הדורבנות זה הריתמות האלה של של השור, שמובילים את השור לא לסטות מן התלם שבו הוא הולך. היו להם מסמרות כאלה, שאם השור סוטה מן המסלול, המסמר דוקר אותו ומחזיר אותו לתוך המסלול. ולכן השימוש פה נעשה בנוסח הזה. אבל תזכרו את ההתחלה הזאת של המעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר חיסמה, שהלכו להקביל את פני רבי יהושע בפקיעין. צריך לזכור את הסיפור. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום? בדרך כלל נהגו שבוע שבוע לבוא לבית המדרש, והיה שבוע של רבי יהושע ושבוע של רבי אלעזר, וכל אחד שאל, ואז הוא שאל, מה היה בבית המדרש שאל? אמר להם, אמרו להם לרבי יהושע, מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו ממך אנו שותים. איך אומרים, התחייבות כלפיך, אנחנו לא, לפני רבינו, מה אנחנו, בסדר. אמר להם, אף על פי כן, היה איש פתוח, אף על פי כן, זה לא תהיה הוראה בפני רבכם, אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. שבת של מי הייתה? אמרו לו, שבת של רבי אלעזר בן עזריה. ובמה הייתה אגדה היום? במה הוא עסק? אמרו לו, בפרשת הקל. ומה דרש בה? דברי חכמים כדורבנות, למה נמשלו דברי תורה? לדרבן. אומרת, מה עושה הדרבן במקרה הזה של דברי תורה? לומר לך, מה דרבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, להביא חיים לעולם? אף דברי תורה מכוונים לב לומדיהם מדברי מיטה לדברי חיים. ממש. אם מה הדרבן זה מיטלטל, הדרבן הזה של הפרה, כשהיא הולכת, הוא נע. גם דברי תורה מיטלטלים. תלמוד לומר, הוא כמסמרות נטועים. הוא אומרת, כדי להגיע למסמרות נטועים, צריך מצב של מיטלטלים. זאת אומרת, יש ויכוח כדי להגיע למצב, כדי שנגיע למצב של נטועים חד וחלק, צריך את הסיפור העובדה, זה קיים. אז צריך את העניין של מיטלטלים. נטועים. מה נטייה זו פרה ורבה? מה נטייה זו פרה ורבה? דברי תורה פרים ורבים. בעלי הסופות אלה תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות ועוסקים בתורה. הנה. עוסקים בתורה. הללו מתמין והללו מתארים. אנחנו יודעים שתורה לא ניתנה חתוכה. היא ניתנה ממתת שערי תומה וננתת שערי תומה, תדונו, תגיעו, היא לא חתוכה. חד וחלק, זה נתון לשיקולים של מה שנקרא תורה שבעל פה. הללו אוסרים, הללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים, שהם התומר הועיל והללו מתמים והללו מתארים, הללו אוסרים והללו מתירים, אני עובד עצות, לא יודע מה לעשות, הללו פוסלים, אני לומד תורה מעתה, איך אני מגיע למסקנה ויודע מה אני צריך לעשות, מה הדרך שלי? תלמוד לומר, ניתנו מרואה אחד, אל אחד נתנן, בסוף מטלטלין, נגיע לזה, כי הדברים ניתנו מרואה אחד, יש להם מקור אחד בלבד, המקור בלבד אחד הוא התורה, לכן נגיע אליו. אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, ופי אדון כל המעשים ברוך הוא, אז עבר ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים, אחר כך שהנה אני חוזר להערה הראשונה שהייתה מהקהל, מספרים, כשמתחילים המספרים יתחיל להתרחב יותר ויותר, יותר קשה לשמור, שנאמר וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. אף אתה עשה אוזנך כאפרכסת, אפרכסת התכונה שלה שהיא מה שנקרא פתוחה מאוד בחוץ וחודרת פנימה אל תוך האוזן בצורה יותר מצמצמת. כאפרכסת, וקנה לך לב שומע, איך תקנה, תדע מה, לאט לאט תחקור, לב שומע, את דברי המתנים ודברי המתארים, תראה גם את זה וגם את זה, מסקנה מקבלים בביטחון רק אחרי שבוחנים דרך א' ודרך ב', אופציה א' ואופציה ב', את דברי האוסרים ואת דברי המתירים, את דברי הפוסלים ואת דברי המכשירים, בלשון הזה אמר להם, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בו, תמיד תימשך המחלוקת. אני, תמיד יהיה שבוע של זה ושבוע של זה, ונשאל מה זה אמר וזה יהיה אחר.